שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, והיום אני רוצה שנדבר על הביטוי כתיבה חופשית, ואיך בעצם הרעיון של כתיבה חופשית יכול לעזור לנו ככותבים, כיוצרים, להיות יותר אפקטיביים, להפיק יותר מהכתיבה שלנו, ואני אפילו אגיד, להיות אפילו יותר אמיצים בכתיבה שלנו. אז אני לא אדבר באופן ישיר על הביטוי כתיבה חופשית, אני מזמין את כולכם, כל מי שמאזין לפרק הזה, כן לחפש בגוגל מה אומר הביטוי כתיבה חופשית, כי כמו כל דבר, אני מניח שהאינטרפטציות שלי יהיו טיפ-טיפה שונות מהמידע שקיים בחוץ. אז כל מה שאני אגיד, זו הדרך שבה אני תופס כתיבה חופשית, והדרך שבה אני רואה את השחרור הזה, ואיך הוא יכול לעזור לנו להביא את עצמנו לידי ביטוי בצורה מדויקת יותר. אז מבחינתי, כתיבה חופשית, זו הדרך שלנו לשחרר מחשבות, חששות, אתגרים, פחדים, בלבולים שיש לנו בראש, כשהמטרה הבסיסית היא לנקות את עצמנו, כדי שברגע שבאמת נכתוב את הסיפור שאנחנו רוצים לכתוב, נצליח להגיע אליו בגרסה הכי נקייה שלנו. אני מאוד אוהב להתייחס לכתיבה חופשית כמו ניקוי רעלים. קרה לכם פעם שהייתם חולים במשך כמה ימים, ובכמה ימים האלה לא אכלתם הרבה, אז הגוף שלכם קצת ניקה את עצמו, שתיתם הרבה תה, ופתאום כמה ימים אחרי זה, כשכבר הרגשתם טוב, פתאום הרגשתם יותר נקיים. זו בדיוק המטרה של כתיבה חופשית. אנחנו רוצים לנקות את עצמנו. עכשיו, הרבה מכם מכירים את הביטוי של כתיבת דפי בוקר. זה רעיון שככה הפך להיות מאוד מאוד ידוע סביב הספר של ג'וליה קמרון, דרך האומן. זה רעיון שעוד, הרעיון של דפי בוקר נמצא כאן, לדעתי, כבר עשרות שנים. זה רעיון שדובר לפני שנים רבות, גם ג'וליה קמרון הפכה אותו למאוד מאוד פופולרי, ואפילו מיינסטרימי במידה מסוימת. אני בטוח שהרבה מכם נתקלו בשם של ג'וליה קמרון או בשם ספרה דרך האומן, ושם היא בעצם מדברת על שיטה, שבה היא מציעה לכתוב כמה דפי בוקר, בכל בוקר, לפני שאנחנו כותבים את הסיפור שלנו, כשהמטרה הבסיסית היא לנקות את המחשבות. כלומר, הדרך שבה היא מסתכלת על הדברים, היא אומרת, תפתחו קובץ, תכתבו שניים, שלושה עמודים, כל אחד ומה שנוח לו, כמובן שאין חוקים ואין הגדרות, ותכתבו את כל מה שעולה על רוחכם. המחשבות, הפחדים, האתגרים של הדמויות, האתגרים שלכם, הדברים שהכעיסו אתכם אתמול, הדברים ששמחו אתכם אתמול. לפי התפיסה שלה, ברגע שתעשו את זה, תסיימו את הכתיבה, את כתיבת דפי הבוקר, תניחו אותם בצד, ואז תתחילו לכתוב את הסיפור שלכם. ברגע שתיכנסו ותתחילו לכתוב את הסיפור שלכם, אתם תגיעו אליו ממקום הרבה הרבה יותר נינוח והרבה יותר נקי. ממש כאילו עשיתם ניקוי רעלים. וברגע שאתם עושים את זה, לפי התפיסה שלה, כמובן, ברגע שאתם עושים את זה, אז המיקוד הרבה יותר מדויק. כלומר, אנחנו מצליחים לספר את הסיפור שיש לנו בראש בצורה הרבה הרבה יותר אפקטיבית. אז זו הגישה של ג'וליה קמרון, נגיד איך אני, עוד מעט אני אספר גם על הדרך שבה אני ניגש לכתיבה חופשית ולכתיבת דפי בוקר ומה הפרוסס שאני עובר ביני לבין עצמי ככותב. אבל מבחינתי הרעיון של כתיבה חופשית הוא ליצור איזשהו פלואו של רעיונות. כלומר, בסופו של דבר אני רוצה להיכנס לאיזשהו קצב. הרבה פעמים, כשאני ניגש לכתיבה, לצורך העניין כתיבה סיפורית, כתיבה לילתית, כתיבת סיפורים קצרים, כתיבת שירה, כל אחד והסגנון שלו, אבל יש לי סיפור שאני רוצה לכתוב, ואתם מכירים את התחושה הזו שאתם יושבים מול המחברת או מול קובץ הוורד הריק, אני כותב בקבצי וורד, הרבה יותר נוח לי, אתם יושבים מול הקובץ הריק ואין לכם פאקינג מושג מאיפה להתחיל, התחושה הזאת היא טבעית לחלוטין, זו תחושה שאני מדבר עליה המון. אני מרגיש שכשאני מגיע לכתיבה נקי יותר, כלומר, אחרי שיצרתי קצת כתיבה חופשית, אני מתניע הרבה יותר מהר. זה כאילו עשיתי, כאילו אני רץ כל בוקר, והכתיבה החופשית היא החימום. אני ממש מתחמם. ואז אני מוצא לגביי, עוד מעט אני אספר שוב על הדרך שבה אני ניגש לדברים, אבל לגביי אני מוצא שאני מגיע לחלון הכתיבה בצורה הרבה הרבה יותר אפקטיבית, הרבה יותר ממוקדת, ואז כשאני כותב את הסיפור שיש לי בראש, את הסצנה, את האירוע, את הדיאלוג, את התמונה שיש לי בראש, אז אני מצליח לכתוב את הדברים בצורה מאוד ממוקדת. אותי זה דווקא פגש במקום אחר. אני מצאתי שאחרי הכתיבה החופשית, אני כותב טקסטים די תמציתיים. עכשיו, כנראה שהזנתם כבר לפרק או שניים, ואתם יודעים שאני מאוד, אני תומך מאוד נלהב של לפרט כמה שיותר, אם זה תיאורים וחמשת החושים, אם זה דיאלוגים ולתת לדמויות להביע. אני בגישה מאוד מאוד בסיסית של כמה שפחות תמצות, כמה שיותר עומק. באופן כללי, ככל שאני צריך ליצור יותר עומק בקו הסיפורי שלנו, ככה הקוראים הצליחו להתחבר יותר לסיפור, ככה הקוראים ייהנו יותר מהסיפור, אני רואה את זה כמשוואה די פשוטה. אז כמובן שהגישה שלי לפרט, ופתאום גיליתי שכשאני מסיים את הכתיבה החופשית, שחררתי מעצמי ככה קצת מחשבות, דברים שישבו עליי, רעיונות. אבל כשאני ניגש לכתיבה שלי, לכתיבה הרגילה, אני כותב הרבה יותר מתומצת. המיקוד הזה שדיברתי עליו, אותי פגש במקום אחר דווקא, כשהתחלתי לעשות את זה. כלומר, הייתי ממוקד מדי, מה שיצר אובר תמצות, ולקח לי לא מעט זמן להבין את זה, ולדייק את זה. אז קודם כל, זאת ההצעה הראשונה שלי לכל מי שעושה כתיבה חופשית. הרעיון של הכתיבה החופשית, הפלור רעיונות הזה שזורם מכם, שנובע מתוככם, תנו לו להיות. כשאתם מסיימים איתו, ואתם ניגשים, דרך אגב, הרבה פעמים אני כותב את הכתיבה החופשית, מגיע לחלון הכתיבה שלי, החלון הקלאסי נקרא לזה, ועדיין לא יוצא לי כלום. כלומר, עדיין יש חלונות כתיבה לא אפקטיביים. הכתיבה החופשית היא לא תרופה לנצח מחסומי כתיבה בעיני. אז עדיין משהו שקורה. עבורי אני עדיין יוצא בתחושה טובה, כי גם אם לא התקדמתי בסיפור שאני כותב, עדיין כתבתי קצת. כלומר, הכתיבה החופשית הייתה שם עדיין, ואז היא מגיעה לפני חלון הכתיבה. השריר עדיין התחזק, אתם זוכרים, אני תמיד מדבר על כתיבה כשריר. זה שריר שאנחנו מחזקים, זה שריר שאנחנו לא רגילים, רובנו לא כותבים בוקר עד ערב, אנחנו לא רגילים להשתמש בו באופן קבוע. אז אני מרגיש שגם אם אני הקדשתי את חלון הכתיבה החופשית, כתבתי, ואז הקדשתי את חלון הכתיבה הרגיל שלי ולא יצא לי כלום, עדיין יצרתי התקדמות, עדיין עבדתי, עדיין הלכתי לחדר כושר והתאמנתי על שריר הכתיבה. אז יש בזה משהו די משמח, אז אני לא רואה את הכתיבה החופשית כתרופה לתקיעות, למאמורות בדרך, למחסומים, אלא אני רואה אותה דווקא כמשהו שהוא נפרד באופן יחסי. אז אני ניגש לחלום כתיבה, אני רוצה לנקוד את עצמי, על מנת שבסופו של דבר, כשאני אגש לכתיבה הרגילה שלי, שוב, אני אומר כתיבה רגילה וכל אחד והסגנון שלו, אני אוכל להתעסק במה שחשוב, וכמו שאמרתי, ההצעה הראשונה שלי היא ממש להילחם לא ליפול לאובר תמצות. כלומר, זה משהו שאני מאוד מאוד ממליץ לשים לב אליו, שאנחנו לא נופלים לאובר תמצות, כי גם ככה רובנו ככותבים, מאוד נזהרים שלא להעמיס, ומאוד נזהרים שלא לפרט. רובנו כן צריכים איזשהם דיוקים ברמת התיאורים והדיאלוגים כדי להעמיק יותר. אז אם אחרי הכתיבה החופשית אנחנו נתמצת אפילו יותר, זה משהו שחשוב לשים לב אליו. אני גיליתי, בחוויה שלי, ואני רוצה לשתף רגע לדרך שבה אני משתמש בכתיבה החופשית, אני מצאתי שלכתוב 2-3 עמודים בבוקר לפני חלון הכתיבה שלי, זה משהו שאין לי זמן אליו, וגם אין לי את הפוקוס אליו. שמתי לב שאם אני כותב 2-3 עמודים, כשאני אגש לחלון הכתיבה אני כבר קצת עייף. אני לא רוצה שזה יקרה, אני עדיין רוצה להגיע לחלון הכתיבה שלי פרש. אני גיליתי שעבורי לכתוב עמוד אחד של מחשבות, עכשיו יש הרבה הגדרות לעמוד, זה יכול להיות עמוד של מחברת, עמוד של וורד, עמוד של ספר. אני כותב עמוד אחד של וורד, וכשאני מסיים אני עוצר. כלומר, כשאני מגיע לעמוד אני עוצר, אני לא ממשיך בכוח. כלומר, אני עוצר את עצמי ברמת החוק, ואתם יודעים שאני לא מאמין בחוקים, אחרי העמוד אחד. אני יודע שאחרי העמוד הזה אני קצת מתחיל להתעייף, אני צריך את האנרגיה הנקייה והתאורה הזו לכתיבה עצמה. אז אני כותב כל בוקר עמוד אחד, לפני חלון הכתיבה שלי. מחשבות, רעיונות, אתגרים, חששות, חששות שיש לי ברמה של יש לי סדנה מחר ואני לא מרגיש מוכן, ברמת אני כבר שבוע לא הקלטתי פרק פודקאסט ואני לא יודע על מה לדבר בפרק הבא, שיחות שהיו לי עם בת הזוג, הטיסה הבאה שלי, באמת ברמה הזו הכי פנימי, אף אחד לא יקרא את זה חוץ ממני, זה לא טקסטים שמיועדים לפרסום, אני לא מכוון אותם, אני גם כותב כנראה עם פיסוק לא נכון, שגיאות כתיב פה ושם, המטרה של הכתיבה החופשית מבחינתי היא לא צריכה להיות נקייה, היא צריכה להיות חופשית, וזאת ההגדרה של חופש, חופש בלי גבולות. אני רוצה לתת לעצמי את המרחב הזה, בלי גבולות לעמוד אחד. ברגע שאני מסיים את העמוד הזה אני פותח את הדבר הזה שאני עובד עליו היום, זה יכול להיות סיפורים קצרים, זה יכול להיות שיר שאני רוצה לכתוב, יכול להיות שאני כותב סיפור עלילתי, ואני רוצה להמשיך מאותה נקודה שעצרתי. אז רק ברגע שאני מסיים את העמוד הזה, אני ניגש לכתיבה שלי. זו הדרך שאני מצאתי שהיא הכי אפקטיבית עבורי. שוב, יותר מעמוד אחד אני מתעייף, פחות מעמוד אחד בעיניי זה די מעט. אני לא בטוח שעבורי זה נופל בהגדרה של כתיבה חופשית, כי זה יכול להיות ממש רעיון שניים וסיימתי. אז אני בעיקר נותן לעצמי. אני לא עובר על הטקסט אחרי זה, אני לא מתקן שגיאות כתיב, אני לא מתקן פיסוק, אני פשוט כותב. מסיים, מכניס את זה לתיקייה, אני אגיד שברוב המקרים אני אפילו לא קורא, אלא אם כן היה איזה רעיון שהייתי חייב לחזור אליו, ברוב המקרים אני אפילו לא קורא את מה שכתבתי בכתיבה החופשית. כלומר, אני נותן את המרחב לעצמי לכתוב את כל השטויות שבעולם, לנקות את עצמי בצורה הכי מוזרה לעתים, הכי מצחיקה לעתים, הכי דרמטית לעתים, עצובה לעתים. שוב, כל יום אנחנו מרגישים קצת אחרת, ואני שם את זה בצד. ברגע שאני עושה את זה, אני מרגיש שאני יוצר מרחב חסר שיפוטיות, ואתם יודעים, בסוף אנחנו המבקרים הגדולים ביותר של עצמנו, וזו המטרה שלי בכתיבה החופשית, שוב, חופש, מרחב חסר שיפוטיות. אני יודע שיש הרבה כותבים שכן אוהבים לחזור ולקרוא, וככה להרהר במחשבות שלהם, לי זה פחות עובד, אני רוצה לנקות את עצמי, זאת המטרה מבחינתי, אז מבחינתי אני מנסה לא לחזור לאותו טקסט, ואני אגיד לכם מה גיליתי לגביי. גיליתי שכשאני כותב את הכתיבה הרגילה שלי אחרי חלון קצר של כתיבה חופשית, אני הופך להיות אמיץ יותר ככותב. אני מעז יותר. ונכון, זה עשוי לי שם מצחיק. ואני תמיד הרגשתי די אמיץ בכתיבה שלי. אני יכול להגיד לכם שאני התחלתי להשתמש בכתיבה החופשית רק אחרי שכתבתי שני ספרים, רק בתהליך הכתיבה של הספר השלישי שעדיין לא יצא. רק אז התחלתי להשתמש ברעיון הזה של כתיבה חופשית. ואני הרגשתי מאוד אמיץ בשני הספרים הראשונים שלי, זה בחור שמטייל באודו וקוראים לו המון דברים. על אף שהטקסטים שלי מאוד נקיים, אני תמיד אומר שאני מאוד אוהב שהטקסטים שלי יהיו נקיים, בלי הרבה סקס, בלי הרבה סמים, נקי כמה שאפשר, בלי הרבה כללות, אני מאוד אוהב אמנות נקייה. אז כשאני מדבר על אומץ, זה לא קשור למין, או לסמים, או לכללות, או לשפה בוטה, זו לא הכוונה שלי. זה האומץ שלי בתור סופר, האומץ שלי בתור סטורי טלר. הרי הקדשנו פרק שלם לרעיון של אנחנו חיים בתור סטורי טלרים. אנחנו מספרים סיפורים שקרו, אנחנו מספרים סיפורים שלא קרו, אנחנו מספרים סיפורים שבוערים בתוך הראש שלנו, אנחנו מספרים סיפורים שכנראה אם אנחנו לא נספר אותם, אף אחד אחר לא יספר. ואני גיליתי שכשאני מסיים את הכתיבה החופשית, אני מנקד מעצמי איזשהו משקל, אני מוריד מעצמי איזה קילו. ואז כשאני מגיע לחלון הכתיבה הרגיל שלי, קילו אחד פחות, אני מרגיש קצת יותר אמיץ. אני מותח את הגבולות של היצירה קצת יותר, אני מותח את הדיאלוג קצת יותר, אני מותח את העלילה קצת יותר, הטוויסט פתאום קצת יותר מפתיע, התפנית פתאום קצת שונה. ומצאתי ש אני אוהב יותר את הכותב שאני, בזכות הכתיבה החופשית. זו הזדמנות נפלאה להגיד, לכל מי שאי פעם התנסה עם כתיבה חופשית, מעניין אותי לשמוע, ואני אשמח שככה תשתפו אותי, אתם יודעים, המייל שלי פה, וביוטיוב אתם יכולים גם, והמייל שלי גם מסתובב תמיד איפשהו מתחת או מעל הפרק, תשתפו אותי איך הכתיבה החופשית גורמת לכם להרגיש, ואם מעולם לא התנסיתם עם כתיבה חופשית, זה באמת מסוג הדברים שאני אומר, ניסוי ותהיה, תנסו, תנו לזה הזדמנות, תראו איפה זה פוגש אתכם. אני שנים הנחתי את זה בצד, הכרתי את המושג הזה המון זמן, אבל הרגשתי שזה לא ה-best use of my time. אני אדם עמוס, עוד מעט נדבר על ניהול זמן וכתיבה חופשית, אבל אני אדם עמוס, יש לי הרבה דברים על הצלחת, וגם ככה קשה לי להגיע לחלונות הכתיבה. אז להוסיף עוד חלון כתיבה מעבר לחלון הכתיבה, אני קצת התנערתי מהרעיון הזה במשך שנים. ומרגע שהכנסתי זה לחיי, שוב, כבר כמה שנים שהכתיבה החופשית נוכחת בחיי, אני הופתעתי, א', הופתעתי מה, אני מרגיש שהאיכויות שלי ככותב עלו, אבל הרגשתי שוב, אני מאוד אוהב את זה, אתם שומעים את החיוך על השפתיים שלי, על הקול שלי, אני מרגיש יותר אמיץ, אני מרגיש יותר אמיץ, אני מרגיש, אבל זה לא עניין של ביטחון דרך אגב, ביטחון תמיד היה לי בכתיבה, אני מרגיש קצת יותר משוחרר, כתוצאה מכך הדמויות שלי קצת יותר משוחררות, ואני חושב שהתוצאה של זה די מעניינת, אני מאוד אוהב את התוצאה של זה, אז שוב, אם ניסיתם, אם לא ניסיתם, אני מזמין אתכם, זה תמיד מה שאני דוגל בו, לצאת למסע של ניסוי וטעייה, לנסות. את הלא כבר יש לכם, אם זה לא יעבוד, ניסיתם. לא לקח לכם יותר מדי זמן. ואם אני כבר מדבר על זמן, בואו נדבר על ניהול הזמן שלנו בכתיבה חופשית. הרי כולנו מוגבלים בזמן. אחד האתגרים הכי גדולים שאני פוגש אצל כותבים שאני מלווה, זה רגע, מתי אני כותב? מתי אני כותבת? מתי אני מקדיש את הזמן? הרי זה האתגר שכולנו חווים, כי רובנו לא חיים בעולם מושלם שבו אנחנו יושבים על יחטה ויכולים לכתוב 7-8 שעות ביום. זה גם לא דבר בריא בהכרח לכתוב 7-8 שעות ביום. אז כולנו משחקים איזשהו משחק, אנחנו מנהלים איזשהו קרב מול ניהול הזמן שלנו, מבחינת חלונות הכתיבה. אז עכשיו פתאום להוסיף עוד חלון כתיבה, זה יכול להיות קצת יותר מורכב, אז אני רוצה שתסתכלו על זה קצת אחרת. אני לא רואה את זה כעוד חלון כתיבה בהכרח, אני רואה את זה כחלק מחלון הכתיבה שלי. אם אני מקדיש 45 דקות לכתיבה מחר, אז הרבע השעה הראשונה, 10 דקות הראשונות, יוקדשו לכתיבה החופשית, ושאר הזמן יוקדש לכתיבה הרגילה שלי. כלומר, אני אפילו לא מרגיש שזה לוקח ממני זמן, כמו שאני אגיד, זה מנקה אותי באותו זמן. כלומר, סביב אותה כמות זמן. וכן, אני מודע לזה שכולנו עמוסים, והתירוץ המספר אחת שאני שומע מכותבים וכותבות, שאני שואל אותם, מה? יש להם רעיון נפלא, ומספרים לי על האפיון ועל הדמויות ועל העלילה ועל הטוויסט, ואז אני יוצר אותם ואני שואל, למה לא כתבת את הספר עד היום? למה לא כתבת את הספר עד היום? אז התירוץ מספר אחד הוא זמן. אז כולנו מנהלים את הקרב הזה, וזה טבעי, וכולנו עמוסים, ואני שוב, אני תמיד אומר, כנראה ששמעתם אותי אומר את המשפט הזה, אומס זה דבר חיובי בחיינו. אני מאמין בשפע, אומס הוא דבר טוב. היינו עמוסים לפני שנתיים, וכנראה בעוד שנתיים נהיה עמוסים. זה סימן שאנחנו בתנועה קדימה. תמיד אני אוהב להגיד לכותבים שאני מלווה. אם אנחנו לא בתנועה קדימה, כנראה נוצרת רגרסיה, גם עם הכתיבה. הרבה פעמים, גם אם אני מרגיש שאין לי רעיונות, אין לי רעיונות. הראש שלי סתום כרגע. אין לי שום רעיון חדש כבר כמה ימים. אני רץ, כותב קצת כתיבה חופשית. כלומר, אני מתכוון, אני רץ לכתוב כתיבה חופשית. אני לא מוותר על זה, כי אני עדיין מצליח להפעיל את השרירים. ואנחנו לא לוקחים מספיק באופן רציני את עניין השריר בכתיבה. הכתיבה היא שריר לכל דבר, אנחנו רוצים לאמן אותו על בסיס קבוע. לא רק שיש לנו רעיונות. יש ימים שאין לנו רעיונות, יש שבועות שאין לנו רעיונות. ועדיין אנחנו יכולים לכתוב. ולעיתים, מתוך הכתיבה החופשית, יגיע עוד איזה רעיון, עוד שני רעיונות, עוד איזה דיוק ברמת הדמות, עוד איזה דיוק ברמתי. וזה מה שאנחנו כלומר רוצים לשאוף אליו, זה מה שאני תמיד אומר על הפודקאסט, שאני לא רוצה שאנשים יאזינו לפודקאסט רק כשהם תקועים. אני לא חושב שאנשים צריכים להשתתף בסצנה כתיבה רק כשהם נתקעו בסיפור. אני חושב שההפך, צריך לרדוף אחרי ההשראה הזו באופן קבוע, והכתיבה החופשית הזו, בעיניי עוד דרך לקבל את ההשראה, בדיוק כמו הפודקאסט הזה, בדיוק כמו סדנאות כתיבה, בדיוק כמו כל דבר שאנחנו עושים, אני רגע מדבר שוב בעולמות האומנות, אני לא רוצה להכליל את החיים עצמם, אני יודע לדבר על הכתיבה, אבל כמו כל דבר שאנחנו עושים בכתיבה, אני מאמין שהכתיבה החופשית זו דרך לקבל השראה, ודרך אגב, אני נעזר בכתיבה החופשית גם כשאני מרגיש חסר השראה, או שאני מרגיש שאין לי מוטיבציה, כלומר בעיניי זה גם יכול להיות כלי מעניין. אם אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, אני מקשיב, אני מאזין לפודקאסט הזה, אני לא בטוח שכתיבה חופשית נכונה לי, אז אני דווקא אמליץ לכם, אוקיי, מקבל את מה שאתם אומרים, תניחו את הכתיבה החופשית בצד, אבל אם אתם מרגישים קצת תקועים, קצת חסרי רעיונות, קצת חסרי מוטיבציה, קצת חסרי השראה, זה קורה לכולנו, זה בסדר, זה חלק טבעי לחלוטין ממסע הכתיבה, תנסו בתקיעות האלה, בחוסר המוטיבציה, להקדיש חלון או שניים של כתיבה חופשית. בלי תכנון, טבולה ראסה, ראש נקי, תנו לכתיבה להוביל אתכם, ואת הדברים שאתם תכתבו שם, ככל שהם יהיו יותר שטותיים, ככל שהם יהיו יותר מבולבלים, זה סימן יותר טוב. זה רק אומר שכנראה היו לכם מחשבות מבולבלות, שהייתם צריכים להוציא מהסיסטם שלכם. הדבר הזה, כמה זה ישמע מצחיק, זה כלי טיפולי לכל דבר. ושוב, אם אתם מרגישים שאתם ביקורתיים כלפי עצמכם, תסיימו ותמחקו. אני לא אוהב את הרמנט של למחוק באופן כללי, אז אני פשוט שם את זה בתיקייה ולא פותח אותה. אבל אם זה ירגיש לכם יותר בנוח, אני פגשתי סופרת לא מזמן, בשם איריס. איריס, אולי את שומעת את הפרק הזה. והיא סיפרה לי שהייתה נוסעת לחוף הים, כותבת כל בוקר המון המון, הייתה כותבת את סיפור חיה. ברגע שהייתה מסיימת את הכתיבה היומית, הייתה כותבת הרבה עמודים. בשנייה שהייתה מסיימת את הכתיבה היומית, היא הייתה כותבת במחברת, היא הייתה פשוט לוקחת את הדפים ומשמידה אותם. זאת הייתה הדרך שלה להתבטא בלי ביקורתיות. אולי כי מישהו היה קורא את הטקסט, זה היה גורם לה איזושהי אינוחות. אולי היא לא רוצה לקרוא את הטקסטים בעצמה. היא הרגישה שהיא צריכה לעשות את הניקוי הרעלים הזה. אז שוב, אני חושב, ואני באמת מאמין בלב שלם, שהכתיבה החופשית, הדפי בוקר, הם יכולים לעזור לנו בכל סיטואציה ובכל מצב. זה לא משנה אם אנחנו עכשיו כותבים את הספר, אם אנחנו בין לבין, אם סיימנו את הכתיבה, אם אנחנו מרגישים מלאי השראה, או אנחנו מרגישים חסרי מוטיבציה לחלוטין. אני באמת מאמין בלב שלם שהרעיון הבסיסי של כתיבה חופשית יכול לעזור לכל אחד מאיתנו. ורגע לסיכום, הרי הראש שלנו עמוס. אנחנו חיים בעידן, אני תמיד אוהב להגיד את זה כשאני מדבר על כתיבה מתארת, שאנחנו חיים בעידן של הסחות דעת. הקורא שלנו, יש לו המון המון הסחות דעת שהוא קורא את הסיפורים. בדיוק כמונו, לנו יש המון המון הסחות דעת ביום יום, הטלפון שמצלצל, ההתראות, המיילים שאנחנו מקבלים, הכל. הכל רואה סביבנו. זה 2023, זה העידן שאנחנו חיים, בלי מקום של טוב, לא טוב, נכון, לא נכון, זה העולם שבו אנחנו חיים. אז באופן עובדתי, הראש שלנו די עמוס. והמטרה של הכתיבה המשחררת היא הכתיבה החופשית, סליחה, לשחרר אותו טיפ-טיפה. טיפה, 5%, 10% שחרור, הרבה פעמים, כמה אחוזים הבודדים האלה שנשמעים מאוד זניחים, יכולים לעזור לנו לשחרר משהו שנמצא בתוכנו. לשחרר איזה רעיון שאנחנו רוצים לכתוב, לשחרר איזה סיפור, לשחרר איזו דמות פתאום שפתאום מקבלת חיים חדשים. אז זה הרעיון של כתיבה חופשית, ואני באמת מציע לסיכום לכל אחד ואחת מכם ככה, לבחון את הגבולות שלכם ולצאת לאיזשהו מסע שניסוי ותהיה סביב העולמות של כתיבה חופשית. ועד כאן הפרק הזה. כרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא לששת כתיבה. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.